חייב לכבד את האנשים שעובדים איתך, אחרת הם לא יכבדו אותך. אם אני לא מוכן לרצוח בשביל לעשות את הסרט, הסרט הזה לא יקרה. החוכמה היא לשים את הכסף על מה שמצטלם, לא על מה שלא מצטלם. בצהריים קיבלנו התראה שהם הולכים להגיע באוטובוסים ולפוצץ לנו את הצילומים. אני אשלם את זה כל חיי, זה אחריות שלי. כולם ילכו הביתה, ואני יושב בכלא. כבר לא נשאר כלום, סיפרת. כמעט הכל.
כמעט לסמצם.
מה המצב? ברוכים הבאים לעוד פרק של רשע הסט, התוכנית שבה אנחנו רואים את המסע שמקליטי השטח הגדולים בארץ עשו, מתחילת קריירה ועד למקום שבו היום. והיום אני מראיין את
האויב.
כבר שמענו לא פעם ולא פעמיים, מקליטים מספרים על תקלים שהם עברו מול מפיקים בימי צילום. הדרישות שנעשו מהם, המלחמות על הסט והתסכול שנבע מכל העניין. היום אני רוצה לקבל את הצד השני. אני רוצה ללמוד קצת מה מפיקים חווים על הסט, מה עובר על מפיק ביום צילום, והאם שני הצדדים יכולים לעבוד יחד בשביל לשפר יחסי מקליט ומפיק. האורח שלי היום הוא המפיק של סרטי ענק כמו תיקון, בתולים ושבע ברכות. בנוסף לזה הוא גם מפיק מוזיקלי, מלחין, סולן להקת אורקסדים, וככלל בן אדם שידו נגע בהמון תחומים שנשמע עליהם בהמשך. רונן מנטל, מה שלומך?
בסדר גמור.
אז כמו תמיד אנחנו מציבים פה עם הצבה תחתונה של מיקרופונים, אני כרגיל עם הרוד NTG5 שלי, וסיפקנו לך DPA 2017 בעדיבות גיא המקליט שלנו. לרוב אני שואל את האורחים שלי עם איזה ציוד משתמשים בשטח, ובמקרה שלך אני אשמח לשאול מה הכלי העבודה שאתה משתמש בה במקצוע שלך בתור מפיק, מה ה... נקרא לזה, הדברים מעבר לגוגל דוקס וכל מיני, אתה יודע, שיטס, שגורמים לך לעזור לעבור מקונספט למציאות בשטח.
יש לי שני כלים מאוד חשובים, אחד זה הלב, אולי גם הבטן והראש. אני מתארח אצלך בתוכנית שמדברים על סאונד, ובדרך כלל אתה מראיין מקליטים, אני מפיק סרטים, אני יוצר, אני מוזיקאי, ובעברי חטאתי והקמתי את אולפני דיבי, שאומנם קיימים עד היום, אבל אני בערך לפני 15 שנים עזבתי אותם, ועברתי לקריירה של הפקת סרטי קולנוע. אז אני ממש לא איש של כלים ושל ציודים, אתה יודע, אני הייתי בעל ברזלים המון שנים, ואני נמנע בכוח מלהיות בסיטואציה הזאת שוב, שיש בבעלותי ציוד כזה או אחר, וכל מה שיש לי זה את הלב לבחור את הפרויקטים שאני רוצה להיות מחובר אליהם, את האנשים שאני בוחר להיות מחובר אליהם, ואת הראש כמפיק, קריאיטיב ככל שיהיה, יש בזה גם צעד עסקי, כלכלי, אדמיניסטרטיבי, ניהולי, שזה בעיניי משהו שאני אוהב לא פחות מהיצירה עצמה. אז אלה הכלים שלי, אין לי כלים של דוקס ושיטס וזה, אתה יודע, יש לי וורד במחשב ואקסל, זהו.
אוקיי, איך אתה בוחר את אותם אנשים? את אותם אנשים שכאילו שאתה... יודע שיעזור לך ליצור את אותו, לבצע את אותו ויז'ן, נקרא לזה ככה, של פרויקט.
תראה, שאתה אומר אנשים, זה קודם כל מבחינתי היוצרים שאני חובר לעבוד איתם. לאורך השנים שאני עוסק בהפקת סרטים, וקדמו להפקת הסרטים המון שנים שעסקתי בהפקת מוזיקה, אז בעצם כבר 40 שנה שאני עובד עם אנשים, בתחומי היצירה. אז עם השנים שכללתי את מנגנוני הבחירה, כי הבנתי מתישהו שאם אני מגדיר את עצמי כרולס רויס, ואני נניח המנוע של הרולס רויס, והיוצר שאני חובר אליו הוא הרולס רויס עצמו, אז אם אני אחבור לסוברו, זה יהיה מנוע של רולס רויס וסוברו, זה יהיה סוברו. אז מבלי לפגוע בכבודו של אף אחד, אני גם נורא צמצמתי, אני גם תמיד הייתי פיקי מי אני עובד, כי כשאתה עושה סרט, אתה נכנס למיטה עם בן אדם במקרה הכי קצר לפחות ל5 שנים. אני מדבר בעיקר על סרטי קולנוע לילתיים, או סדרות טלוויזיה, וגם בדוקו אתה מוצא את עצמך, כבר מצאתי את עצמי לא פעם ולא פעמיים, 5 שנים עובד על סרט עם יוצר או יוצרת. אז אפרופו להיכנס למיטה, אני חושב שזה נורא חשוב עם מי אתה עושה את זה. ובשנים האחרונות לשמחתי אני עושה את זה עם אנשים מצוינים, שאנחנו עושים כבר פרויקט שני ושלישי ביחד. וזאת הברכה הגדולה שלי בעיסוק שלי, שאני עובד עם כמות קטנה של אנשים מצוינים, שאיתם יש לי פרויקטים רק שנחיה ונהיה בריאים.
כן, אני חושב שזו התשובה הכי פואטית שקיבלתי על הנושא הזה so far. אתה קצת קפצת קדימה, אני רציתי לשאול.
אז אני אמשיך ואני אגיד שגם בתוך הסרטים, ותראה, אני בעיקר, אני עושה עלילתי ודוקומנטרי, אבל דוקומנטרי זה, אני מאוד אוהב את התחום, זה מבחינת הפקה, זה משהו הרבה יותר מצומצם, קטן, ושהוא לגמרי ביני ובין הבמאי. סרט קולנוע, בעיקר בתקופת הצילומים, זה כמו מבצע צבאי. אתה מניע המון כוחות בתקופה לא ארוכה, מפרק המון המון כסף, ואז זה הכל האנשים. אז יצא לי לשמחתי לאורך השנים לגבי סביבי, יש את המושג צ'יפים, ראשי מחלקות, בין אם זה צלם, מחלקת ארט, מחלקת סאונד, איפור ושיער, הלבשה. אז יצא לי לעבוד, להצטרף לנבחרת של מעולים שכבר עשינו ביחד, עם חלקם כבר 5 פיצ'רים, עם חלקם 3, לא משנה, זאת אומרת, כבר כמות של אנשים, וגם היוצרים שאני עובד איתם, שמחים לעבוד איתם, בחלקם באופן טבעי עבדו איתם, אז גם שם זה, זאת אומרת, אני עכשיו לקראת הפקה גדולה שתקרה בסתיו, וכל האנשים מהסרט הקודם כבר משוריינים לתאריכים. אני מדבר ברמה של הראשי מחלקות, אני לא, כמובן לא מדבר על קאסט
אנחנו קפצנו טיפה קדימה, ורציתי באופן כללי באמת לשאול, קודם כל אני חושב שאני טיפה מרמה בזה שאני מביא אותך לתקן מפיק, כי אתה קודם כל חד משמעית מפיק קולנוע, אבל כמו שאמרת קודם, אתה לא רק. אתה גם יש לך קריירה ענפה בתור מפיק מוזיקלי, מלחין, סולן להקת רוקסדים וכו' וכו'. אז אני אשמח שתרוץ איתי את התגלגלויות הקריירה שלך לאורך השנים בגדול, ותסביר לי איך הגעת למקום של להפיק קולנוע, וכאילו, אם אתה יכול גם להיכנס טיפה להשקה בין התחומים האלה, כאילו איפה הם פוגשים אחד את השני?
בואו. אוקיי, התחלתי באוניברסיטת תל אביב בסוף שנות ה-70, תכנתי להיות במאי, עשיתי במהלך 2 ראשונות באוניברסיטה, לא עניין אותי ככה לימודים, עניין אותי לעשות סרטים, המקום האהוב עליי היה מחסן הציוד. צילמנו אז ב-16 מילימטר, עשיתי מלא סרטים, עשיתי בשנתיים 5 סרטים, באורך של חצי שעה עד שעה, ואז כשגמרתי את הסרט הגדול, כזה בחורף 81, פתאום נהיה לי חור, ונורא אהבתי מוזיקה, והייתי, גם עברתי בחנויות תקליטים לפני זה, והחלטתי שאני מקים להקה. עכשיו, לא היה לי שום, לא ידעתי לנגן, אבל החלטתי שאני מקים להקה, וכשאמרו לי, אתה לא יודע לנגן, אמרתי שבפאנק לא יודעים לנגן, לא צריך לדעת נגן, צריך לעשות מוזיקה.
זה נכון.
ותמיד הייתי באדם של טקסטים, אז התחלתי לכתוב שירים והקמתי להקה, ועשיתי יום אחד מסיבה במקלט של העירייה, ופורטיס אז היה בארץ, והיה לו להקה, ונורא קינאתי בהם וזה, ופתאום איזה חבר אומר לי, תשמע, פורטיס רוצה לדבר איתך. הוא פה. אמרתי לו, מה הוא רוצה לדבר? הוא אמר לי, לא יודע, משהו, כרומוזום, הכרומוזום. אמרתי לו, לא, אין לי מה לדבר עם פורט וכרומוזום. יש לי להקה. ואז פתאום יש לי ככה, מישהו דופק לי בכתף, אני מסתובב וזה פורט, והוא אומר לי, מה אתה עושה מחר בצהריים? בקיצור, נפגשנו בסטודיו של כרומוזום, שהיה בבן יהודה, היה שם את כל הציוד נגינה שהיה לי, הסינתיסייזרים וכאלה, והוא לחץ על כפתור שמוכר תופים, ועשינו ג'ם של שעתיים. ואז בסוף הג'ם אומר לי, אתה רוצה להצטרף לכרומוזום? אז משם זה התחיל, ועבדנו הרבה, עבדנו כמה שנים טובות ביחד, מיד אחרי כרומוזום עשינו הרכב אחר, ואחר כך עוד הרכב, והפינגווין קם, והופענו שם וכאלה. ואני מגיל מאוד צעיר, תמיד שהייתי יושב, אתה יודע, מבחינתי לשמוע מוזיקה, זה היה, זה לא כמו היום שאתה שם מוזיקה ועושה עוד דברים. אתה שם תקליט, וזה מה שאתה עושה, אתה מקשיב לתקליט. עם התקליט ביד, קורא את המילים וקורא את האותיות הקטנות, ותמיד היה כתוב, produced by, רוברט פריפ, בריין אינו, זה, פיטר טאוסנד עשה את זה עם קיט למברט. בקיצור, אני השתגעתי מהסיפור של הפקה מוזיקלית. והתגלגלה לידה הזדמנות שגם הייתה קשורה קצת בצער, אמי נפטרה, והשאירה לי מרתף בשדרות חן, וסכום קטן של כסף. ותוך 3 חודשים היה שם אולפן הקלטות. מהסיבה שרציתי לא להיות תלוי באף אחד, ולעשות את המוזיקה שלי בלי להיות תלוי באף אחד. ובמקביל המשכתי כאילו עוד שנה באוניברסיטה והכל, ו... פתאום נהיה אולפן ונהיה דיבור, והבנתי שלא בניתי את האולפן מספיק טוב, אז נסעתי ללונדון והסתובבתי באולפנים, ואנשים הסבירו, היה לי מין משפט קבוע, הייתי מצלצל ואומר, "Hello, my name is Ronan Bental, I'm from Israel." וכולם הסכימו שאני אבוא ופרקו לי את כל הבניות, כי זה הכל הרי מודולרי כזה, והבנתי יותר לעומק באמת איך בונים אולפן. ואז הרסתי את האולפן הזה, ובנינו מחדש אולפן שהפך לסיפור הצלחה. בכלל לא תכננתי שזה יהפוך לאולפן מסחרי וזה וזה וזה. וכשהאולפן כבר תפס שם, והכל תוך שנה כזה, אז הבנתי שנורא מדליק אותי גם להפיק, ואז בדיוק המתופף בלהקה שלי הביא איזה חבר שלו, והבסיסט בלהקה שלי נורא רצה גם כן לעבוד איתי כמפיק, והבחור הזה שהוא הביא קראו לו אהוד בנאי, ועשינו לו נורא בזול שיר די-ג'יי, ואחר כך עוד אחד שנורא הצליח. ואז פתאום פגשתי איזה חבר'ה צעירים מדליקים, ששמעתי אותם באיזו תוכנית בגלי צהל, ואמרתי להם והם חיפשו להקליט, אז אמרתי להם, אצלי באולפן לא מקליטים בלי מפיק מוזיקלי. ואז הם שאלתי להם, איך קוראים לכם? אז שהבנתי איך קוראים להם, אמרתי להם, בוא, אני אפיק אתכם. ואחר כך, כששיניתי להם את השם לעברית, קראו להם נוער שוליים. ונכנסתי נורא חזק גם לקטע של הפקות מוזיקה, ובעשור הפקתי המון 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 להקות, את נוער שוליים והקספרים וג'ינג'יות ואיגי וקסמן ומאיר בנה התעבדתי כמה שנים טוב. לא משנה, עבדתי עם הרבה מאוד אומנים. עכשיו, תמיד היה לי את הקטע הזה בראש, שאם אני לא מפיק פיצ'רים, או מביים פיצ'רים, אז אני אפס. אבל, ועוד אמרתי לעצמי שאם עד גיל 30 אני לא מפיק פיצ'ר, אז אני אפס. או מביים, סליחה, לא מביים.
קלאסי.
ואז בגיל 30 עמדתי בפארק הירקון עם נוער שוליים על הבמה, ב-40 שנה לגלץ, אני חושב שזה היה. אמרתי לעצמי שאומנם לא עשיתי פיצ'ר, אבל אפס אני כנראה לא. אבל זה לא, הג'וק של הקולנוע לא עזב אותי אף פעם, וגם תמיד היה לי רצון נורא חזק להכניס את דיבי לעבודה על סאונד בסרטים.
זו, אז אני רק רוצה לוודא, אותו מרתף בשדרות חן, זה היה אולפני דיבי.
המרתף הזה עבד רלגולים, בגלל שאולפן נורא הצליח, השכנים העיפו אותי משם דרך בית משפט, אז באינו אולפן אחר בבית ציוני אמריקה, ואז... הייתי מתוסכל שאין לי אולפן מספיק גדול, אז ב-93 בניתי אולפן מאוד מאוד גדול איפה שדיבי עד היום. לקחנו מקום גדול, כבר ראינו עסק רציני וזה וזה, בנינו. ואז ב-96 התגלגלה לידה הזדמנות לעשות פס קול לסרט קולנוע. הצלחתי, לא משנה, זה היה קלרה הקדושה של ארי פולמן ואורי סיוון, טכנאי בית הבכיר שלנו בדיבי, גיל טורן, זיכרונו לברכה, שכנעתי אותו לעשות הסבה ממוזיקה לקולנוע. זה ישב לו טוב, זאת אומרת, ישב לו טוב, ועשינו את הסרט הראשון, ומשם כבר לא הסתכלנו אחורה. הפכנו את זה לאימפריה של פסי קול, גם כל זה היה בתקופה שגם הייתה דעיכה, התחילו לקום האולפנים הביתיים, ולאנשים לכמה שנים הייתה נטייה להפסיק לעבוד באולפני מוזיקה, וגם לי נמאס האמת. נמאס לי מהקטע של... בקיצור, הפכנו את דיבי לאולפן שעוסק בפסי קול, בניתי המון חדרים בתוך המשרדים, הקטנתי את כמות המשרדים, וזה לא משנה. אבל מתישהו גם זה נמאס לי. ואז בערך ב-2005 הבנתי שאני חייב לחזור לאהבה הראשונה שלי, שזה קולנוע. והיה לי ברור שאני לא אחזור כבמה אלא כמפיק. והתגלגלה לי עדה הזדמנות והפקתי את הבועה של איתן פוקס. אז זה עדיין הייתי בדיבי אז. וכל התעשייה, כל המפיקים, כל הבימים היו חברים שלי, ושיתפתי את כולם ברצון שלי ובהתלבטות שלי, וכולם מאוד תמכו. ולי היה ברור שאני לא יכול לעשות גם וגם. אני לא יכול להמשיך לנהל את דיבי ובמקביל להפיק סרטים. זאת אומרת, הייתי יכול לעשות את זה לו הייתי רוצה לקחת את הפקת הסרטים כאיזשהו שעשוע ולעשות סרט בכמה שנים. אבל מאחר ולא לזה התכוונתי, אז א', אי אפשר לעשות שני דברים מז'וריים במקביל, וב', גם היה לי ברור שתעשיית הקולנוע בישראל לא תכיל את העובדה ש... זאת אומרת, אני כמפיק שיבוא לקרן ויקח ואקבל תקציב, אתה כמפיק קולגה שהוא לקוח שלי בדימי, לא תעבוד איתי יותר, אתה לא תפרגן לי גם וגם. זאת הייתה התחושה שלי. וגם, כמו שאמרתי, נמאס לי מזה כבר. עשיתי את זה המון שנים, והרגשתי שאני רוצה... אז פשוט לקחתי את הזמן, גם לא יכולתי לעזוב מהיום למחר. צריך להכשיר את הקרקע, לא רציתי לגרום נזקים. אבל מ-2010 אני לקוח משלם שמח בדיבי. זאת אומרת, כמובן שאני עובד שם, כי בכל זאת, דיבי זה על השם של אמא שלי, זיכרונה לברכה, זה דבורה בנטל, זה, יש לי סנטימנט חזק מאוד למקום, אבל ברגע שהחלטתי שאני עוזב, עזבתי בלי, כמו שאומרים, בלי להתחרט. והתחלתי להפיק סרטי קולנוע וטלוויזיה. ולאורך כל השנים יש את הלהקה, הוא כסדים, אתה יודע, להקה של מתחסדים. כבר הוצאנו 9 אלבומים, אני חושב. ויש קהל ומופיעים, כאילו לא כל יום כל היום, אבל אתה יודע, זה ה-night job. זה בשביל הנשמה. תראה, הסרטים זה גם בשביל הנשמה, כל מה שאני עושה הוא בשביל הנשמה. אבל המוזיקה שאני עושה היא לא בשביל להתפרנס ממנה, היא בשביל לעשות אותה.
קודם כל אני חושב שזה כאילו שזה... אתה יודע, אני חושב שבשביל הרבה אנשים אתה הגעת לסוג של מצב אידיאלי, שאתה כאילו שזה... שאתה לא רק נהנה ממה שאתה עושה ואתה מתפרנס מזה, זה כאילו... אני יכול להגיד שזה איזשהו סוג של... אם היית שואל את עצמך, כשהיית יותר צעיר, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? זאת הייתה תשובה?
תראה, אני אגיד לך בצניעות משהו נורא נורא ברור. אני אדם שהגשים את כל חלומותיו. האישיות שלי בנויה ככה שהחלומות שלי מטורפים ככל שיהיו, הם בהישג ידי. זאת אומרת, בילדות חלמתי לעמוד על במות ולנגן. אז נכון שבחלומות ובזיות מהגרס, זה היה במות קצת יותר גדולות, מול קצת יותר אנשים, אבל לא זה באמת העניין. העניין הוא לעמוד על במה ולשיר את מה שאתה יצרת. גם את המילים וגם את המנגינות. והיה לי חלום חזק מאוד להיות קולנוען. ולפני כמה שנים החלטתי שאני רוצה גם להתחיל לכתוב. אז אני תמיד, החלומות שלי הם ישימים מבחינתי. זאת אומרת, אין דרך אחרת. אני לא... זה out of the question שזה מה שיקרה. מצד שני, הדרך שעשיית הדברים חשובה היא לא פחות. למשל, רק כשעזבתי את דיבי הבנתי את גודל האחריות שהיה לי על כמות של אנשים. כי בשיא התקופה שלי בדיבי הייתי אחראי על פרנסה של קרוב ל-50 בתי אב, וגם אתה לצורך העניין זה בית אב, זאת אומרת, אני לא שאלתי ולא יודע אם אתה נשוי עם ילדים או רווק בודד, אבל, זאת אומרת, או רווק, אבל עדיין אתה בית אב. היו חלק גדול מה זה, זה היה משפחות. ובעצם אתה עובד נורא קשה, ומביא מחזורים גדולים של כסף, ובסופו של דבר מה שאתה לוקח זה מה שאתה לוקח, אתה בעצם אחראי, וכשעזבתי את זה ועברתי להפיק סרטים, אז גם בדיוק נולד הבן שלי, ואמרתי לעצמי שאני לא אהיה כזה, הילדים שלי לא היו ילדי מפתח, שהם באים לבית עם מטפלת, אז אני עובד מהבית מאז שעזבתי את דיבי, ואני תמיד שם לילדים, ואני באמת לוקח רק את הפרויקטים שמדליקים אותי, כי עוד פעם אני אומר, ועם האנשים שמדליקים אותי, ושאני מרגיש ויודע שאני אסתדר איתם. כי אין דבר מתסכל יותר מלעשות סרט עם אדם שאתה לא מסתדר איתו. שאין דיאלוג באמת. שכל ההתחלה הייתה למרית עין, ובתכלס אתם לא מסתדרים. זה צרה נוראית שאני לא, זאת אומרת, חוויתי אותה איזה פעם וחצי, ואני לא אחזור לפינה הפחות מוצלחת הזאת.
מדהים, אני לא חושב שהייתי יכול לנסח את זה אותו בעצמי. אוקיי, אז אני אשמח רגע באמת ללכת לאותו הרעיון. אולי זה טיפה, אתה יודע, זה שאלה קצת שיכול להיות שמגוחרת לשאול, אבל מה זה מפיק קולנוע? מה כאילו, מה העבודה? מה כאילו הפרקטיקה? אני אשמח שתיקח אותי כאילו מהכי בייסיק, ואתה יודע, במחשבה של, כמו שאמרתי קודם, איך זה כאילו משיק נגיד לדברים הקודמים שעשית? מה עבורך זה מפיק קולנוע?
אז זהו, שאני יכול לענות לך רק על החלק האחרון של השאלה. אני יכול להגיד לך מה אני עושה כמפיק קולנוע. אני לא יודע מה זה, מפיק קולנוע זה מה שכתוב produced by. עכשיו, אני בוודאי יודע על כל מיני מקרים שהם קצת שונים או אחרים, או גדולים יותר, או קטנים יותר מאיך שאני פועל, אבל מבחינתי, זה קודם כל לבחור את הפרויקט ולראות שרגשית ואומנותית אני מתחבר אליו. ואז להכיר את היוצר או יוצרים ולראות כבר במפגש הראשון שיש חיבור ושיש פוטנציאל לדיאלוג. ועם השנים, וכמו שאתה שם לב, אני לא בנעורה יותר, אז אתה סומך על האינטואיציה הראשונית שלך. בדרך כלל הפרויקטים מגיעים בשלב יחסית ראשוני. גם אם מגיע להתסריט, זה כמעט אף פעם לא התסריט שבסוף מצטלם. אז תמיד, קודם כל נכנסים לדיאלוג אומנותי על התסריט. עכשיו היום, אני חווה את זה בצורה מאוד קיצונית, כי הפרויקטים הקרובים שלי הם עם יוצרים שזה כבר סיבוב שני ושלישי. אז ברור שעובדים ביחד, ויש רעיון, והוא מתגבש ביחד. זאת אומרת, לא משנה מה רמת המעורבות שלי, היא לא פרטנית יומיומית, אבל נניח עכשיו נכתב תסריט של אלינור סלע, שהילד מנחם יתביים, זה אלינור כתבה יחד עם רימונד אמסלם את התסריט של שבע ברכות, הילד מנחמי הפיקה אותו, בימה אותו ואני הפקתי את זה, אני בעצם גם הבאתי את הילד מנחמי לסרט, ועכשיו אנחנו הולכים לעשות ביחד עם מפיק ישראלי-אמריקאי שנקרא אהוד בלייברג, סרט על הטנקיסטיות שלחמו בשבעה לאוקטובר, אז החלטנו שאנחנו עושים את הסרט, נעשו תחקיר מאוד עמוק, בשיתוף פעולה עם הצבא, עם כל הלוחמות, והיינו לגמרי מעורים בפרטים כל הזמן, כל מפגש שלהם ישר היה שיחה, ואחר כך הם כתבו סינופסיס, וטריטמנט ותסריט, ממש בימים אלה התסריט הסתיים והוגש לגיוס כספים. אז המעורבות היא עצומה. מצד שני, זה ברור שאנחנו נעשה את זה, זאת אומרת, כבר אין פה את עם מי אני נכנס לעשייה ואיך אני משיג את המימון. גם זה יוצר, אנחנו כבר במקום, זאת אומרת, א', אנחנו כבר בפאזה שאנחנו עושים סרטים שהם גם עמוקים וגם עם פוטנציאל מסחרי, אז ההיתכנות היא הרבה יותר גבוהה מאשר כשאתה מתחיל מאפס ואתה לא יודע, וזה סרט שהוא רק אומנותי ולחדה וכאלה. אבל בגדול אני אגיד שכל חיי הייתי פועל עם תחושת בטן, לבד, מחליט לבד, גם כשהיה לי שותף בדיבי, אז הוא לא התערב לי בשיקולים עם את מי אני בוחר להחתים בחברת ההפקות שלנו ומי אני בוחר לעבוד. והייתי הולך אהבתי לעבוד עם להקות צעירות, הייתי הולך לרוקסן רואה להקה ומחליט שאני לוקח אותה, כאילו, או לא. או שהיו מזמינים אותי והייתי מחליט שזה לא בשבילי. אותו דבר פה, אני מקבל תסריטים, אני קורא ורואה שאני לא מתחבר, אני אומר תודה על הפנייה, אבל אני לא מתחבר. וכשמשהו מדליק, אני אתן לך דוגמה איך הדברים בעצם לא השתנו אף פעם. בתחילה שנות ה-90 הלכתי לרוקסן וראיתי את הקספרים ומהר מאוד החתמתי אותם. ולפני כמה חודשים הלכתי לאיזשהו פיצ'ינג של סרטי קולנוע. וראיתי וכל המשתתפות עשו פיץ' כזה לייב על במה, והקרינו איזושהי סצנה שקיבלו מימון לצלם ולוויים. והייתה שם מישהי שבאמת עשתה פיץ' עם אנרגיה של הופעה. ודווקא לא היה לה סצנה, אבל הפיץ' היה, אז זה ישר העיר אותי כזה, ואחר כך דיברנו כזה, ויש התכנות שגם כן, שאולי נעבוד ביחד, זאת אומרת. וזה החלטה אינטואיטיבית. עכשיו, אתה יודע, אני אומר שאולי נעבוד ביחד, כי אהבתי את מה שראיתי, ורק אחרי שלחה לי משהו לקרוא, ונפגש ונתתי להערות, אבל עכשיו זה תלוי, כי, זאת אומרת, עוד פעם, אפרופו המנוע והגוף של המכונית, זאת אומרת. וזה לא שאני שם את עצמי, אתה יודע, אני פשוט כבר הרבה שנים בעסק הזה, כאילו, אני צובר ניסיון ואני מותר, אני תמיד אומר שאפשר לעשות טעויות, אסור לחזור על טעויות. אז התוצאות שאני מקבל מיוצרים מנוסים שאני עובד איתם הן כל כך טובות, שאני לא יכול, כשאני בא לעבוד עם יוצר יותר צעיר, זה חייב להיות באותה רמה. זה לא, אתה לא יכול פתאום, אוקיי, ככה שתהיה נפילה. בוא נגיש לקרן ונראה. אני כבר מזמן לא במקום שבוא נגיש לקרן ונראה. אם אני לא מוכן לרצוח בשביל לעשות הסרט, הסרט הזה לא יקרה. ובשביל שאני אהיה מוכן לרצוח ולעשות את הסרט, זה צריך להיות נורא נורא טוב. אני צריך נורא להאמין בבן אדם שאני חובר אליו. אחרת אני מבזבז לא ולי את הזמן.
וואו, וואו, אני כל כך אוהב את זה, אני כל כך אוהב את התפיסה הזאת, וכאילו, אתה יודע, גם בעיקר בהתחשב בעובדה שכאילו, עשית וראית, וכאילו, יש מאחוריך קריירה מאוד ענפה, אבל העובדה שאתה עדיין, כאילו, אם אני לא מוכן לרצוח עבור לפרויקט הזה, עזבו, לא בשבילי.
אני, עם השנים אני לא רעב פחות, להפך, אני רעב יותר. אבל אני אומר עוד פעם, יש לי סבלנות ואני מודע, אני מודע גם לאורך ולתסכול שאתה כל הזמן אוכל מהדרך, זאת אומרת, זה באמת מקצוע מאוד מורכב לעשות סרטים. וסתם, אתה יודע, כשהתחלתי לכתוב ממש בתחילת הקורונה, אז הפרויקט הראשון שכתבתי בטלוויזיה בלבד, היה סדרה בינלאומית, מין דרמה פסיכולוגית משפחתית, אבל שעוסקת בעולם הביון. והיה שם קונספט שאנשים טענו שהוא מאוד חזק, ונורא מהר גיבשתי קבוצה של יוצרים שאיתי ושותפה צרפתייה, והיינו באיזה פסטיבל טלוויזיה נורא חשוב בצרפת, וכל מיני גופים בינלאומיים חיזרו אחרינו, והתחלנו להתקדם, ואז הגיע השבעה באוקטובר, וכל החרם על יצירה ישראלית. אז כאילו, מה אתה יכול לעשות? זה גדול ממך. זה גדול ממני. אז אני מחכה בסבלנות. אני לא מחכה, אבל כן, אין לי ברירה, אני מחכה. תראה, עוד משהו חשוב שאני יכול להגיד, זה שאם אני בשקט יכול להגיד שיש לי קריירה של כבר 45 שנה במוזיקה וקולנוע. אני כל כמה שנים, באינסטינקט, הייתי ממציא את עצמי מחדש בתוך העיסוקים האלה. זאת אומרת, קולנוע, להקה, בניתי אולפן, התחלתי להפיק מוזיקה, אחר כך הפקתי טלוויזיה קצת, אחר כך התחלתי עם הפסי קול בדיבי, ואז עזבתי, ואז החלטתי לחזור לקולנוע ועזבתי את דיבי, וגם בתוך ההפקה של הסרטים, אני מחליף פאזה, אתה מבין? פתאום התחלתי שאני רוצה להתחיל לכתוב. גם זה היה תוך כדי מהלך של החלפת הילוך עם היוצרים שאני עובד איתם. אז זה גם כנראה מה ששומר לי על הרעב כל הזמן. כי להיכנס לרוטינה של הפקה הצרטים, סרט אחרי סרט, כבר אתה לא זוכר את מי אתה מפיק, זה לא בשבילי.
אני רוצה רגע לעשות טיפה סיבוב לכיוון טיפה אחר, אבל זה עדיין נשאר באותם מרחבים, נקרא לזה ככה. אני רואה את המקצוע של מקליט שטח כמישהו שנמצא על התפר בין קול לתמונה. מצד אחד, אתה צריך להבין בסאונד ולהיות כאילו כמה שיותר מקצועי בתחום שלך, כי זאת העבודה. מצד שני, אתה צריך להבין הרבה מאוד קולנוע, הרבה מאוד מצלמה, הרבה מאוד תאורה, הרבה מאוד תחומים שהם לא, נקרא לזה, נוגעים לעבודה הישירה שלך, אבל מאוד משליחים על העבודה. אתה רואה הקבלה בין מקצוע כזה, עבודה כזאת, למי שאתה, מה שאתה עושה, בעיקר בהתחשב בכל התחומים שעברת לאורך שנים?
תראה, בהחלט כן. ועוד פעם, אתה ואני נפגשנו על סט של סרט דוקו, ושלא ייראה לשנייה, שאין לי רספקט למקליטים בדוקו. אבל רוב סרטי הדוקו שעשיתי, המקליט אומנם החזיק בום ונק, אבל אתה יודע, זה היה איזשהו מיד שוט של מרומיין, כי ככה עושים סרטי דוקו, מצלמים רעיונות, ומצלמים בשטח, אבל אתה יודע, הרעש וזה, זה חלק מהאטמוספירה. בקולנוע הקפדתי לעבוד תמיד עם המקליטים המובילים, ועם רוב, וברמה של בומן, את רוב הסרטים שלי עשיתי עם אורן רביב, שלדעתי הוא הטוב שבכולם, וגם במעט סרטים שלא עשיתי איתו, היו שם בומנים נפלאים. אני לגמרי מסכים למה שאתה אומר, בכלל, ראשי מחלקות בקולנוע זה אנשים שמבינים בקולנוע. אתה יודע, המלבישה, הם כולם, זאת אומרת, המלבישה שאני עובד איתה כבר כמה שנים טובות ביחד, זאת אומרת, לא מלבישה, מעצבת התלבושות, והמאפרת הראשית שאני עובד איתה, ואני לא מדבר על שני הצלמים, בשנים האחרונות זה שני צלמים, המעצב שאני עובד איתו, זה אנשים שהם חיות קולנוע, וכמובן אני יצא לי לעשות כבר כמה סרטים, ואני אמשיך עם מיכאל ליגום, שהוא מקליט פנטסטי, והוא איש מדהים, והוא מבין קולנוע. כל מה שאמרת זה הוא, ויש לו גם ציוד נפלא. זאת אומרת, ובעיקר יש לו ראש פתוח. הוא בא אליי, יש לו ביטחון, כי הוא יודע בין היתר, בגלל שאני בא מסאונד, יש לי הרבה מאוד רספקט לסאונד, ואני תמיד אתן לסאונדמן את הספייס ואת הזמן שהוא צריך בשביל להוציא תוצאה טובה. אני לא מאלה שיאללה יאללה נצלם, נסדר את זה כבר בפוסט, וגם יצא לי כמה פעמים לעשות סרטים שהיו אתגר, אני חושב הברכות, היה אתגר מטורף להקלטה, כי צילמנו רק בפנימים, לפחות 20 איש סביב שולחן, כולם מדברים כל הזמן, ולסרט היה גם תסריט של רעש, רקע. זאת אומרת, היו המון טקסטים שדוברו גם לא סביב השולחן, או שדוברו ולא הצטלמו. זאת אומרת, אם המצלמה עכשיו עליך ועל החבורה שיושבת לידך, החבורה בצד ההוא מדברים על משהו אחר שהוא מוקלט, למרות שהוא לא מצטלם, והוא נמצא אחר כך בסרט. ועשינו לפחות שתי ישיבות עם מיכאל ואיילת ואביב אלדמה שעיצב את הפסקול. מראש, זאת אומרת, אתה יודע. ודנו בכל הדברים האלה. ומיכאל קיבל את השולחן שהוא ביקש עם החומרים האקוסטיים על השולחן, בשביל שלא יהיה רעשים על השולחן עצמו. וכשהוא ביקש שידברו בשקט, אמרו לו, לא נדבר בשקט. אבל הוא קיבל כמעט, או לא כמעט, הוא קיבל תמיד טייקים שקטים גם. זאת אומרת, היו טייקים מלאי רעש והכל, והיו גם טייקים שקטים, בלי רעשי רקע וזה, בשביל שיהיה לו תמיד את הדיאלוג הנקי, שאני לא יודע אחר כך במה אביב השתמש, כי אחר כך אני בא, אתה יודע, אני בא לקולנוע וזה נשמע תמיד נהדר. אבל מתוך רספקט, אתה חייב לכבד את האנשים שעובדים איתך, אחרת הם לא יכבדו אותך. אז זה היה הסרט שהוא ממש אתגר. כמובן שגם בסרט שאנחנו נעשה לטנקיסטיות יהיה אין סוף אתגרים של סאונד, אבל מסוג אחר. ואני מקווה שעניתי על שאלתך.
קודם כל, ענית לי על הרבה מאוד שאלות, אבל זה נושא נפרד. אתה יודע, אני התכוונתי לשאול משהו קצת אחר, אבל אני אשאל את זה ככה. אני חושב שכאילו, אתה ניסחת את זה נהדר, אתה מבין סאונד. אתה מבין כאילו התנהלות מול איש סאונד בתור מה הצרכים שלו, מה כאילו, מה ההתמודדויות שלו. אתה חושב שאתה מיוחד בקטע הזה, או שמפיקים באופן כללי יודעים עם מה המקליטים מתמודדים, מה הדברים שהם צריכים, מה הקשיים שלהם?
תראה, אני לא יודע מה קורה אצל אחרים. אני גם לא, אני לא אדם שאוהב רכילויות ושמועות, ואנשי צוות עוברים תמיד מהפקה להפקה, אתה יודע, זה מאוד זהירים, ואני גם לא שואל, אני פה ושם שומע כי אנשים באים, כן. אני חושב שאתה לא יכול להיות מפיק, בארץ יש מפיקים נהדרים. אתה לא יכול להיות מפיק טוב ומנוסה ולאורך שנים, אם אתה לא מכבד את קולנוע זה עשייה קולקטיבית. זאת שרשרת של חוליות, אתה חייב לדאוג שכל החוליות יהיו חזקות, כי אחרת הסרט שלך ידפק, הוא יהיה כחוזק החוליה החלשה. אני לא חושב שאני ייחודי בשום דבר, ואני גם לא מתעניין, אני אומר, זאת הדרך שלי, כן? הדרך שלי היא לכבד את האנשים שאני עובד איתם, ו... אני יודע שאני מצליח בדרכי, כי כל פעם שאני פונה אליהם לעוד סרט, הם שמחים לבוא ולעבוד. אז זה אומר משהו, או הם מחכים לזה כבר. מה גם שרובם כאן, הם, בלי קשר עם מעריצים של רוקסדים, שזה כאילו... לא, זה לגמרי במקרה חלק מה... לא מבוטל מהאנשים.
אתה לא מביא מעריצים של רוקסדים שיעזבו איתך? זה לא שזה עובד?
לא, ממש לא, אבל אני מגלה.
אני יודע להגיד מהשיחות שניהלתי בפודקאסט באופן כללי עם קולגות שלי, שיש הרגשה שאנשים של סאונד ואנשים של קולנוע הם שני סוגים שונים של בני אדם. שלרוב לא מבינים אחד השני ולא ממשיכים אחד עם השני. אני חושב שרואים את זה גם הרבה מאוד בתחילת הדרך, שסטודנטים לקולנוע וסטודנטים לסאונד, אפילו אם הם עובדים ביחד, הם לא מאוד מבינים את ה... קשיים אחד של השני, וזה פשוט מתרחב וגדל אקספוננציאלית לאורך הקריירה. אני חושב שגם זה מה שגורם להרבה מאוד מההרגשה שלנו כבעלי מקצוע, שאנחנו פשוט עם הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם על הסט. אני אשמח לשמוע את דעתך על זה, של האם אלה קשיים שכאילו ש... שבתור מפיק מגיעים אליך, האם אלה דברים שאתה מודע אליהם על הסט, או שזה כאילו לא דבר שעבורך הוא... שהוא לא נוגע אליך. וזה בסדר אם הוא לא.
אני לא מכיר את התחושה שאתה מדבר עליה. אני לא עשה לי אף פעם לעסוק עם סטודנטים לקולנוע ועם סטודנטים ועם אנשי סאונד צעירים. יצא לי לעבוד עם אנשי סאונד צעירים אצלי באולפן כמתלמדים וכטכנאים צעירים, זה משהו אחר לגמרי. אני לא רואה, כשאני רואה בארוחת צהריים את אורן יושב עם הגריפים או את מיכאל יושב עם התאורנים, אז אני לא מרגיש שזה מים וקרח, שזה קרח ואש, להפך. וככה, אתה יודע, אף פעם לא חלקתי את התחושה הזאת, אף פעם לא קיבלתי תלונות. היו פעמים שהייתי בא לאורך סרטים, בא אל המקליט וביוזמתי ואומר, תשמע, היה היום יום קשה, אני יודע שלא הצלחתי ב-100% לעמוד בהתחייבות שלך, שלי כלפיך, אבל בוא נתקדם. אבל זה לא משהו שהוא שכיח יותר. נכון שאין לי את הדיבורים האלה אף פעם מראש עם התאורן. זאת אומרת, אני לא בא אל התאורן ואומר לו אף פעם מראש, תראה, אני אשמור עליך. אל הסאונדמנים כן, באים, עושים סיור לוקיישן, בא אל הצ'יף ואומר לי, אי אפשר לצלם פה. אז אני אומר לו, תראה, אין דבר כזה שאי אפשר לצלם פה. בוא, סתם אתן לך דוגמה, כן? צילמנו, לפני 10 שנים עשיתי סרט עם במאי שאני עובד איתו באופן קבוע, אבישי סיוון, צילמנו סרט בירושלים. וחיפשנו דירה חסידית, הוא עושה סרטים על העולם החסידי, חיפשנו דירה חסידית שכביכול תצלם, כביכול במאה שערים. עכשיו, כמובן שלא, הדירה לא הייתה במאה שערים, הייתה בירושלים. בסיור לוקיישן הראשוני מצאו דירה נהדרת, אבל אני לא נוכחתי בסיור, היא נפסלה בגלל על רקע רעש. כי הייתה ברחוב מרכזי, מאוד מאוד רועש, דירה גדולה עם הרבה כיוונים, עם הרבה חלונות. ומצד שני הבמה היא מאוד אהב אותה, את הפנים שלה. גם היה לה יתרונות מאוד גדולים מבחינת ההבזור, זו הייתה באמת דירה של משפחה חרדית, והם הסכימו לתת לנו אותה לשבוע שאנו צריכים וזה. מתישהו אמרתי, טוב, אני רוצה לראות את הדירה, נסעתי לדירה עם הסאונד, זיהיתי את החלונות. החלונות היו רבים, אבל כולם היו באותו גודל. זאת אומרת, זה החלונות, עץ כאלה עם כנפיים. ואני מהמשפחה, היה לנו עסק לאלומיניום. ומול דיבי היה יצרן כזה אלומיניום צ'יק, שעבדתי איתו המון בכל האולפנים שבניתי וזה. קניתי, הוא ייצר במיוחד בשבילנו, זכוכית דאבל גלייזד, שפשוט הצמדנו אותה אל החלונות. אוקיי, זה לא היה כמו חלון אלומיניום, אם הייתי מייצר מאלומיניום, הייתי מייצר גם פרופילים מיוחדים. עדיין את רמת הרעש הורדתי בצורה, ואני גם מבין, הורדתי, הנחתתי בצורה, זה היה תענוג לצלם בדירה הזאת. עכשיו, זה, אתה עובד עם השכל, זאת אומרת, במאי רצה את הדירה הזאת. אני, התפקיד שלי עכשיו, זה לאפשר לו. לא להגיד לסמן, עזב אותך, אתה תאכל את הרעש ובעיה שלך. אני אפתור לך את הרעש. אוקיי? וככה פתרנו את זה.
וואו. זה כאילו... אני חושב שזו גישה, שתגובה כזאת, זה משהו שכל מקליט השמח לבל, כי כאילו, לרוב מרגיש שדברים כאלה, שכל פתרון כזה, וזה לא שלא בצדק, אבל זה נופל אך ורק עלינו לפתור אותו.
לא אצלי, אנחנו עושים את הסרט ביחד, אני אתן לך גם את החשיבה שלי, גם את הביטחון שאני אעניק לך, שאני אשמור עליך וזה יהיה בסדר. זה לא יהיה בסדר הישראלי השכיח, וגם את האמצעים הכלכליים. זאת אומרת שהם בדרך כלל נורא לא מסובכים. אתה יודע, אני מבין באקוסטיקה. להיכנס לחדר רטוב, אתה בא לסיור לוקיישן, החדר הזה רטוב אי אפשר להקליט פה. החדר הזה רטוב, תייבש פאה אחת מהשש בחדר, והוא לא יהיה רטוב. מה הבעיה לייבש פאה? אתה יודע כמה אולפנים בניתי? זה בגרושים אתה מסדר כל מיני דברים, ופותר את הבעיה, למה קליט?
אז אם ככה, כאילו... אתה מבין, זה, מצד אחד, אני אומר לעצמי, אתה בא בגישה מאוד, מאוד חיובית, מאוד בואו נעבוד ביחד, מאוד, וגם, זה לא מרגיש לי שזה איזשהו פסון, זה פשוט כאילו, זה מי שאתה, זה מי שאתה בתור בן אדם.
ככה עובדים.
יפה, אבל אנחנו, האנשי מקצוע, לפחות עוד פעם, מהשיחות שאני נעלתי, מרגיש שזה לא המצב, כי זה תמיד מרגיש לנו שמנסים לגזור עלינו קופון, שמורידים לנו בומן שני, שאתה מביא מקליטים לסיור הלוקיישן, ולחזרות, כמו שמיכאל איגום דיבר שעשיתם בבטולים. אבל זה מאוד שכיח שלא מביאים מקליטים לסיור הלוקיישן, שמצמצמים ימי צילום ודוחפים עוד סצנות ועוד דברים, ופשוט מרגיש כאילו הסאונד הוא האחרון בשרשרת. לא מתייחסים, אנחנו תמיד מרגישים מקופחים, תמיד מרגישים שכאילו מחפשים לדרוס אותנו על חשבון משהו אחר. שוב, זה משהו שפשוט אני כבר רגיל לשמוע, ואני גם רגיל לחוות אותו מהעבודה שלי. מאיפה זה מגיע? כאילו, אני באמת תוהה, כי ממך אני לא מקבל סטימן את זה בכלל.
א', מבחינתי, בעברית לפחות, זה כל נוע. זאת אומרת, זה חצי-חצי, זה קול ותמונה. עכשיו, אני עושה מעט פרויקטים. אני מעורב באופן טוטלי בכל פיפס. אני אוהב גם את ההפקה בפועל. לא שאני עושה אותה בפיצ'רים, אבל אני מעורב בפרטים. ואם הסאונדמן שלי לא ירגיש 10 כל הזמן, הסרט יהיה פחות טוב. ואמרת סאונדמן בחזרות. אני אספר לך עוד סיפור שהוא לא קשור לסאונד, אבל למרות שאני גם לא יודע, לא זוכר, לא חושב שמיכל בטוח היה באחת מהפעמים. נניח בשבע ברכות היה את האתגר המאוד גדול של הכוריאוגרפיה של המצלמה, כי זה הכל היה מדובר בשישה בתים שונים, שבכל אחד מהם יש ארוחה סביב שולחן ענקי עם בין 20-30 אנשים. וזה הסצנה. אנשים יושבים ליד השולחן ומדברים ומדברים ומדברים. מצאנו פתרון, הבימאית רצתה כביכול חזרות עם כל הקאסט ועם מצלמה בשביל לבנות את השוטינג. עכשיו, מה שעשינו, קודם כל, מתוך השישה בתים, ארבעה היו באותו רחוב. בחרנו שכונה עם רחוב של ארבעה בתים אחד ליד השני, ובעצם רוב הסרט חנינו במקום אחד. אחד מהבתים, שכרנו אותו לחודשיים. התאפשר לשכור אותו לחודשיים. ושם, העמדנו שולחן גדול, ושם עשינו את כל החזרות. זאת אומרת, כל הקאסט הגיע, מה זה כל החזרות? היה לפחות 4-5 מפגשים של כל הקאסט עם הצלם, ומיכאל היה שם בטוח, ואורן לפחות פעם אחת, בשביל להבין את הדינמיקה ואיך זה עובד. והיה דיונים אם צריך שני בומים, וכמובן בסוף לא היה שני בומים, כי לא היה צריך שני בומים. כן? אורן ידע פחות או יותר מי על מי לריץ את הבום, והיה מיקרופונים פזורים בתוך השולחן. ופה אני מדבר בכלל לא מה שהמקליט קיבל ממני, הבימאית והצלם קיבלו ממני את החלום שהם רצו. עכשיו, זה לא היה קשה להשיג אותו. היה צריך לזכור בית להרבה זמן. הרי אם זה לא היה הבית שהייתי לנו לסרט, הייתי זוכר את חלל אחר. הייתי בא לפה. כן? אבל אתה חייב, אין הפקה של סרט אחד דומה להפקה של זה. אתה חייב להבין את הפריוריטיז בהפקה שלך ולתפור את ההפקה סביב הפריוריטיז האלה. כן? בבטולים, כן? שהיו בסרט סצנות ארוכות של וואן שוט. היה שלוש סצנות של יותר מ-20 דקות של וואן שוטים על קבעית בלב המדבר. של שני ילדים, אוקיי? אז קנינו קבעית, והשארנו אותה במקום שקנינו אותה, וקיבלנו אקסס חופשי לשם, ואתה לא מבין כמה חזרות, כולל עם גריפים, כי זה הכל היה וואן שוטים, עם צלם וגריפ, כי הוא עולה על המסעית, יורד מהמסעית, הגריפ צריך לרוץ אחריו עם הזה, וכמובן אסור שיצטלם. זה מה שדורש, זה מה שאתה לא נותן. אבל לא חפשה, לא המצאתי את זה, ככה עושים סרטים.
אני חושב ש... מהזווית שלנו, נקרא לזה הבעיות שהצגתי בשאלה הקודמת, הן עוברות מזה שאין כסף, נקרא לזה ככה. חוסר תקציב. אני תוהה האם כאילו זה... האם זאת באמת התשובה לכאילו למה באמת, כמו שאמרתי, לא מביאים מקליט לסיור לוקיישן, או שלא מביאים בום שני, או שמצמצמים מצילום, וכל הבעיות שאנחנו מודדים איתם. עכשיו, אני יודע שזה, זה, זה, אולי זה אירוני כשאני שואל אותך, כי פשוט לך אין את התשובה לזה, יכול להיות. אבל האם זה באמת נכון? האם הטיים קראנץ', המאני קראנץ', זאת הסיבה שאנחנו כאילו מקבלים את הדברים האלה, ואם כן, מה אפשר והאם יש בכלל מה לעשות בנושא?
תראה, אני אומר שוב פעם, אני לא מכיר את הדברים האלה שאתה מציג. עשיתי סרטים ברמות תקציב שונות, עשיתי סרטים עם מעט כסף, אבל ידעתי שאני יכול לעשות אותם בסכום הזה. היו שני סרטי קולנוע שכבר גייסתי להם כסף, והרגשתי שזה לא מספיק, ולא שמחתי על הבימאים שיצלחו, ופשוט קרוב לצילומים יצאתי מההפקה והעברתי את הסרט למפיקים אחרים. ובשני המקרים הסרטים הגיעו לקו סיום, ואני לשמחתי לא הייתי קשור לזה. אני, באמת, אני לא מנסה להציג את עצמי כצדיק, אני לא חושב שסאונדמן בסיור לוקיישן, כן או לא, זה מה שיציל אותי כלכלית. אני כן אדע להחליט שלא צריך את הסאונדמן בסיור לוקיישן הזה, כי אני מכיר את הלוקיישן ואין שם בעיות. אין מצב שבסרט קולנוע, בסיור צ'יפים, הסאונדמן לא יהיה. ובעצם בסיור צ'יפים אתה עובר את כל המקומות. ואם הסאונדמן לא פנוי, אז הסיור צ'יפים ייקבע גם לפי הפניות של הסאונדמן. שני בומים, אף לא עשיתי סרט עם שני בומים, אולי עשיתי ואני לא זוכר, בטח לא באופן קבוע, אני לא מבין מה הביג ליק בשני בומים. לא בטוח שצריך, תלוי עוד פעם באיזה סרט. אבל אני אומר, באופן כללי, גם אף פעם לא הייתי שותף לבניית תוכנית צילומים שהיא בלתי אפשרית. ובכל סרט שעשיתי, פיצחנו יחסית לתקציב ולאפשרויות הכלכליות, איך לתת את המספיק זמן צילום שצריך. ובאמת כל סרט זה מקרה שונה, זאת אומרת, אני אומר עוד פעם, אני לא מרגיש אני גם אגיד לך עוד דבר. אני בשלב יחסית מוקדם גיליתי שבעיות תקציביות הם כלי יצירתי מדהים. כי הרבה פעמים אתה נאלץ לעשות קיצוצים ושינויים כאלה בתסריט שרק מחזקים ומחדדים אותו, ואתה בעיקר נפטר ממטענים עודפים. ואני לא אכנס לזה עכשיו, אבל יש לי סיפורים מדהימים על שינויים שעשינו בגלל תקציב שחיזקו את הסרט. וסתם אני אספר לך דוגמה שהיא לגמרי מהתחום שלך גם, שזה לא קשור, זה דווקא בתחום הדוקומנטרי. עשינו לפני, אנחנו הכרנו בסרט של אבידה ליבני, ההחלפה שאנחנו ממש מסיימים בימים אלה ויוקרן ביום השואה בהוט, ושם היו רעיונות, והיה ברור שצריך להביא מקליט לרעיונות האלה. ואתה באת כמחליף למקליט שעבדנו איתו באופן קבוע באותו יום. הפרויקט הקודם שעשיתי עם אבידה נקרא אגרוף, וזה הסדרה על, על הדרבי בין הפועל למכבי בתל אביב, והתמקדנו, זה הסדרה של שלושה פרקים, התמקדנו בסדרת גמר שהייתה ב-91-2 עם סיפור דרמטי מאוד חזק. והיה לנו, לא זוכר כמה, היה לנו איקס אמת צילום עם 4-5 מרואיינים בכל יום, בדירות שונות. והיה לנו, כמו תמיד, בעיות תקציביות. ועשינו לפני זה פיילוט. לא פיילוט, עשינו פיתוח, סליחה. ובפיתוח צילמנו מעט מהמרואיינים שאחר כך היו בסדרה, לא בלוקיישן, לא בלוקיישנים, כאילו אצל אבי שם בסטודיו למעלה, ואת הרעיון עם שמעון מזרחי צילמנו בפיתוח את הרעיון האמיתי. זה אחר כך היה הרעיון שהיה בסרט. עכשיו, זה הפרויקט, אני, אבידה ואני היינו חברים מלא שנים, על אף לא עבדנו ביחד. וקיבלנו מייס כסף לפיתוח. שאלתי אותו עם מי הוא רוצה לצלם, אמר לי מי הוא רוצה לצלם, אמרתי לו איך אתה רוצה לצלם, אמר לי רעיון עם שמעון מזרחי, אני רוצה שתי מצלמות, גם הצלם רצה שתי מצלמות, הצלם בא עם מצלמה אחת, שכרנו את המצלמה השנייה, הבאנו מקליט, אני המפיק בפועל, במרום גילי אני סוחב גריפ סטנדים, ועשינו רעיון ב... אני לא יודע איך זה נקרא, הארכיון, או ה... באחל הספור... במנורה שם, בזה של מכבי, יש להם כזה אולם במרתף כזה, שהוא בעצם הארכיון של מכבי, וזה מאוד מכובד, צילמנו שם. עכשיו, היה מקליט, קיבל את היומית שלו, היה שתי מצלמות, אחת צילמה שוט כזה של שמעון מזרחי, אחת צילמה שוט כזה של שמעון מזרחי, אחת הייתה מהזווית הזאת, אחת הייתה מהזווית הזאת, המקליט שם בום ונק, ישב, אני יודע מה, זה היה 3-4 שעות, זה היה היום צילום. והיה בטלפון, והכל סבבה. אני עובד עם במאי פעם ראשונה, מה אתה מבקש, אני נותן לך. קיבלנו את הפרויקט, ואז ישבתי עם אבידה לשיחה, אמרתי לו, תראה, א', אבידה הרגישה, הצלם הזה, שהוא צלם נפלא וזה, לא מתאים לפרויקט. הוא הרגיש את זה. ואני הרגשתי שהיה שם אנשי צוות רבים, זה עלה הרבה כסף, ובסופו של דבר קיבלנו קלוז-אפ של שמעון מזרחי. את הסדרה צילם צלם ספורט, שעבד עם אבידה בערוץ הספורט, ובעצם צילם את הדרמה הראשונה של אבידה עוד לפני שהוא התקבל לערוץ הספורט. בחור מדהים, צלם נהדר, עם מוטיבציה, שאוהב ספורט, והוא הביא ציוד, כולל נק ובום, כן? ואני ישבתי כמה פעמים ראשונות עם האוזניות, ראיתי שהכל בסדר. עכשיו יושב טל ברודי ומדבר שעה. כמה אנשים צריך להסתובב סביב טל ברודי? אתה מבין? זאת אומרת, עשיתי סדרה בלי סאונדמן, בלי להתבייש בכלל. כן? לא מתגאה בזה, אבל לא מתבייש בזה. זאת אומרת, לא היה צריך. לא ככה היה ברור לגבי ההחלפה. בהחלפה גם כן ציינו 2-3 מרואיינים כל יום. אבל לא משנה. בקיצור, בהחלפה עבדנו כל הזמן עם מקליט. אז אני אומר, לא ניסיתי לחסוך כסף. כן? אבל אני תמיד עובד, אמרתי בהתחלה, שעם כל הכבוד לעניין האומנותי, גם העניין האדמיניסטרטיבי, כלכלי, ניהולי, הוא בראש מעייניי. וזה, זאת אומרת, הדרך לעשות את הסדרה ההיא היה עם הצלם ספורט הזה, כן? שגם מקליט, וגם לא, הרי אם אני הייתי אומר לצלם ההוא שיקליט, הוא היה שם לי פטיש בראש. הצלם החמוד הזה לא היה לו שום בעיה להקליט, אתה מבין? אז כאילו...
לא, אני מבין מה אתה אומר, זה מרגיש לי שזה...
תראה, הכסף צריך להיראות על המסך. אתה לא משפר את המסך בזה שאתה מביא פחות בומן, כן? אבל אם אתה מביא לסצנה, אני אספר לך סיפור אחר. פעם לקחו אותי לרעיון לצורך איזשהו סרט על איזשהו מוזיקאי. ובסוף לא הכניסו את החומר הזה לסרט, לא משנה. אז באתי ליום צילום בחדר חזרות, חיכתה לי ככה, חיכתה לי מפיקה בפועל שהחתימה אותי על ריליס, מאפרת, כן? היה שם צלם, עוזר צלם ותאורן, כן? והבמאי. הושיבו אותי בחדר חזרות על כיסא, וקיימו רעיון כמו שאנחנו מדברים עכשיו. ואני מסתכל ואני אומר לעצמי, כבר הפקתי סרטים, אז אמרתי לעצמי, וידעתי מי המפיק, אמרתי, איפה הראש שלו? איפה הראש שלו? הוא משלם לכל כך הרבה אנשים, הוא מסיע אותם, הוא מאכיל אותם בשביל לצלם רעיון של קלוזאפ עם בנטל, ולא משנה אחר כך עם מי עוד, היה שם כמה רעיונות באותו יום. והוא מביא, רק שתחתים על ריליס, זה מה שהוא מביא מאפרת באגרוף, וגם בהחלפה, אני המאפרת, באמת, אני לא צוחק. הרי זה רק צריך לשים קצת פודרה על האף נגד שומן, אתה מבין? אז כאילו, החוכמה היא לשים את הכסף על מה שמצטלם, לא על מה שלא מצטלם.
אוקיי. ואם אנחנו נמשיך את הקו מחשבה הזה, סאונד נכנס למה שמצטלם?
בוודאי. מצטלם ונשמע. בוודאי. בוודאי ובוודאי.
אוקיי. לא, כי פשוט אני... אני בכוונה רציתי כאילו להתאפס על הנקודה הזאת, כי לפעמים מרגיש לי ש... שוב, אם אנחנו חוזרים להבדלים בין הז'אנרים האנושיים, נקרא לזה ככה, באמת לפעמים מרגיש לי שזה... סאונד הוא מחשבה כאילו של אחרי, של, אתה יודע, הרבה מאוד... שוב, אני העלית את זה קודם, אבל הקונספט של נתקן את זה בפוסט, כזה, בסדר, נו, עזבו, הלוקיישן רועש, זה, כאילו, כל המחשבה הזאת, ואני באמת רוצה כאילו להינעל על הנקודה הזאת, כי זה שוב נכנס.
בסדר, אבל אני אומר עוד פעם, אתה שואל את האדם לא נכון, כי אני התחלתי להפיק סרטים אחרי שניהלתי אולפן פוסט, סאונד, לפחות 10 שנים, והיינו אוכלים את הבעיות של הלוקיישן. עכשיו, אתה יודע, אני לא טכנאי, אני לא הייתי יושב, אבל היו באים לקטר לי. אז כאילו, תראה, התפקיד שלי כמפיק הוא לא לטפל בבעיות, הוא למנוע את הבעיות.
אוקיי, ואם אנחנו הולכים באמת לזווית של פוסט יותר, כמה כאילו, לזווית של פוסט דרך זווית שמפיק, כמה זה יותר כלכלי לתקן פוסט? כמה באמת כאילו אנחנו אומרים, עזבו את הלוקיישן, תשאירו את זה לדיבי, הם יפתרו את הבעיה.
תראה, אני לא מסתכל על זה מהקטע הכלכלי. דיבי יפתרו את הבעיה. דיבי תמיד יפתרו את הבעיה. יש את הנושא שנקרא ADR, כן? הפוסינקים של שחקנים. רוב ה-ADRים הם לא בגלל טכני. הם על רקע אומנותי. כי פתאום אתה רוצה להחליף טקסט. הרבה פעמים אתה קולט בעריכה שאתה יכול להכניס דברים בשביל לעשות הסרט יותר ברור על, 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 על אוף קמרה של דמויות. אתה רוצה להחליף טקסטים שנאמרו לא אונפס למצלמה. כמות הפעמים שאתה בא לעשות פוסינג כי יש בדיוק ברק או רעם או קצר או מחיית כף על הטקסט, טקסט שלה, או דיסטורשן על הזה, היא ממש בטלה בשישים. מה גם שבזמן עריכה, האורך יכול לקחת תמיד טייק יותר טוב סאונד, אני לא מדבר על המשחקית, אני מדבר על האיכותית. והרי ככה עורכים. אז זה דבר אחד. סתם, תשמע, צילמנו לפני כמה חודשים עם אבידה סרט קצר עלילתי שלו, שמתרחש כולו על סירה, בלי דיאלוגים. סרט, כאילו סרט בלי מילים, כן? אז יכול להיות שאיזשהו מפיק היה אומר, אני לא מביא סאונדמן, כי לא מדברים. אבל היה 3 ימי צילום, 3 ימים מקליט, כי כל רעשי הגוף, עכשיו אתה יודע, יש בדיבי מחלקת פוליז מפוארת, אבל אתה לא יכול לייצר פוליז של גלים, זאת אומרת, אתה את כל מה שכביכול תחסוך בצילומים, אתה תצטרך לפצות בסאונד, וחוץ מזה תשמע, יש גם עניין של גאווה מקצועית. שהוא מאוד מאוד חשוב. אני גם בסרט דל תקציב נורא, תמיד אדאג שיהיה אנשי מקצוע הכי טובים שאפשר להביא. כי זה חלק מהגאווה המקצועית שלי. אז אני לא אחפש את הדרך הקלה. אם זה הסרט שקורה באוויר, בלי מילים, אז לא הייתי מביא מקליט. כי את מה נקליט? את העננים. אבל סרט שקורה כולו על, על סירה. כן? הסרט נקרא סירת פליטים, לא משנה, הוא כאילו קורה בלב ים. הוא הצטלם ברובו במזח, ביפו, וגם בלב ים. והכל על סירה, על סירה לא קטנה. אוקיי? אבל, והיה שם מקליט. עכשיו, נכון שהבאנו מקליט בלי, זאת אומרת, לא הבאנו גם בומן, כי עוד פעם, אבל הוא הקליט, הוא קיבל את הזמן גם להקליט אטמוספרות וכל מה שצריך. זה העבודה.
מדהים, קודם כל. אתה מוצא שבמצבים כאלה, אתם, שאין דיאלוג לצורך העניין, שאתם באמת מתכננים את הסאונד של הפרויקט, שאתם מנסים להבין, אוקיי, אנחנו על סירה, מה אנחנו רוצים לקבל, איך אנחנו רואים את הפיינל מבחינת סאונד?
תראה, עוד פעם, אני, מאחר ולשמחתי, אני עובד עם בימאים ברמה מאוד גבוהה, אז עולם הסאונד של הסרט הוא מדובר הרבה לפני שמגיעים לסאונד, לפוסט של הסאונד. זאת אומרת, הבימאית ומעצב פסקול נפגשים זמן רב לפני שמצלמים. אתה יודע, הרי מה השלבים? ברגע שיש לך את הכסף, אתה מתחיל את הפרה של הפרה, שזה לוקיישנים וקאסטינג, ואז אתה נכנס לפרה הפקה. בזמן הלוקיישנים והקאסטינג, כן, אתה עושה ישיבות של הבימאי עם כל הראשי מחלקות. עיצוב פסקול זה חלק מהמחלקות. אז אביב, או לא משנה מי זה יהיה. המעצב של דיבי יושב עם הבימאי ומדברים על העולם של הסרט, בוודאי.
אוקיי. אני יודע שאני יושב חזק על העניין התקציבי והאדמיניסטרטיבי, אבל זה התפקיד. מה נעשה? תקן אותי אם אני טועה, זה מפיק, זה התפקיד שכאילו בסופו של יום לך יש את ההחלטה של כאילו זה כן, זה לא. איך כאילו התמודדות עם ההבנה ש, כמו שאמרת, שיש תקציב, זה אני יכול לתת, זה לא, איך כאילו אתה יודע, איך זה הולך במשפט שלמה, שהוא אומר לחצה את האלה לשתיים, יש איזה ביטוי כאילו שקשור לזה. אני רואה מאוד כאילו את התפקיד ככזה, נקרא לזה ככה. איך מתמודדים מזה בתום הפיק, שאתה יודע שכאילו, אתה לא יכול להשיג הכל.
תראה, זה הכל עניין של דיאלוג עם הבמאי. כשאתה עושה סרט, אתה בעצם כביכול נתון בידיים של הבמאי. הוא יכול לרסק אותך. היה לי רק ניסיון אחד לא הכי מדהים בעולם, שבסופו של דבר נגמר לא בשן ועין בכלל, אבל היה חוויה לא קלה, שהרגשתי שכסף נזרק לפח, ואפשרתי את זה אפילו. אבל כנגד כל מה שאני מאמין. כי כמו שאמרתי, אפשר לעשות טעויות, אבל אסור לחזור על טעויות. חוץ מהסרט הזה, כל הסרטים שעשיתי, היה לי דיאלוג פנטסטי עם הבימאים, פתוח, ושני הצדדים קיבלו את מה שהם רוצים. זאת אומרת, אני קיבלתי אי חריגה מהתקציב, גם קיבלתי את התחושה שאנחנו בכלל לא מתקרבים לחריגה בתקציב, ואני אגיד שחוץ מהמקרה הראשון שציינתי, על פחות טוב, את כל השעות הנוספות, את רוב השעות הנוספות בסרטים שאני עושה, אני יוזם. אני יוזם. כי אני יודע שהבמאי לא יספיק, והוא צריך את העוד קצת זמן הזה. אז אני קיבלתי את העמידה במסגרת הכלכלית, והבימאים קיבלו את כל מה שהם היו צריכים. היה בתיקון, איזה, בסרט תיקון שסיפרתי קודם עם ירושלים, איזה מקרה פסיכי, זה סרט שעסק בחסידות גור, ונעשה מול התנגדות אדירה של חסידות גור, עם כל מיני ניסיונות שלהם לפגוע בהפקה ובעיקר לאיים. והיינו כמה ימים שצילמנו באיזו ישיבה נדמה לי באזור ראשון, יבנה שם. והיום הראשון עבר בשלום, היום השני בצהריים קיבלנו התראה שהם הולכים להגיע באוטובוסים ולפוצץ לנו את הצילומים. עכשיו זה היה בחורף והיינו עם פריסה של רכבים ומסעיות וציודים בחוץ והם צלמים באולם גדול שהוא ישיבה. וככה היינו לחוצים וזה, מה עושים מה עושים, ומתישהו קיבלתי החלטה שחייבים להתקפל משם. עכשיו היה לנו יום אחרי זה המשך צילומי במתחם אבל לא בחלל של הישיבה. ומה שנותר אחרי שצילמנו את הצילומים המז'וריים עם הרבה אנשים ועם מלא ניצבים ביום וחצי הזה, היה צילומים של הדמות הראשית שתוכננו לחמש שעות. אוקיי? היה לנו ארבע שעות של צילום של הצלם, הבמאי, כמובן שאר הצוות והשחקן הראשי. ברגע שקיבלנו החלטה שמתקפלים, היה לבמאי שעה וחצי. בסופו של דבר, אני, כשאני רואה את הסרט, לא מרגיש את הבעיה, את החוסר. ואבישי סיוון, שכמובן הכי מבין בהפקה והכי שיתף עם זה פעולה, אני מתאר לעצמי שאם היה לו עוד שעתיים וחצי שהוא היה צריך, הוא היה מרוצה יותר, אבל זה היה צו שעה, אוקיי? ומצאנו עוד באותו יום למוחרת, שני לוקיישנים שונים לחלוטין למה שתוכלנו בשביל לצלם את הסצנות שלא צילמנו ביום השלישי שהתבטל. בעצם איבדנו את הלוקיישן הזה. אוקיי? עוד יכול להיות שמצאנו לוקיישנים עוד טובים יותר ממה שהיה לנו שם, למרות שזה היה פחות נוח, כי היינו צריכים. אז אני אומר, אתה יודע, כשנכנסנו להפקה של עמוק לפרה של שבע ברכות, אז מראש אמרנו שיש 21 ימים. אחרי שבוע של עבודה של העוזרת במאי הראשונה, עם הבמאית, הם אמרו לי שהם לא צריכות היום ה-21, הם צריכות רק 20 יום. וזה מה שהיה בסוף. זאת אומרת, הם עוד החזירו לי יום, אני לא ביקשתי בכלל. אבל
יש נטייה של כל מיני אנשים, בין אם אנשי סאונד או לא, קצת להספיד את המקצוע ולהגיד שאנחנו על זמן שאול. בין אם זה בגלל מיקרופונים כאלה ואחרים של יוצרי תוכן, שנהיים קטנים יותר ויותר נוחים, שאפילו אין בעיה בהרבה דברים לראות את המיקרופון בחוץ, בין אם זה בגלל התקדמויות טכנולוגיות או שינויי צרכים על הסט, או כל מיני גימיקי AI כאלה ואחרים, טוענים שעוד 15 שנים לא יהיה בנו צורך. מעניינת אותי הזווית שלך והתפיסה שלך, בהתחשב בעובדה שאתה בן אדם ש חשוב לו סאונד על הסט, חשוב לו להביא את הבן אדם לכל מצב, למרות שאתה אמרת בעצמך, יש פעמים שאין צורך וזה בסדר וזה מה שנכון לאותה הפקה.
תראה, אמרו שהטלוויזיה תגמור את הקולנוע, אמרו שהווידאו יגמור את הפילים, אמרו שהסידי יגמור את הפטיפון, אמרו, כל הזמן אומרים, אני חושב שאחר כך היה קטע שלא צריך אולפנים גדולים, ואני חוויתי את זה בשנים שהיה לי אולפני מוזיקה מדהימים ועצומים, ופתאום קם כל הקטע הזה של עבודה בבתים, וכל מיני מוזיקאים קנו מחשבים והתחילו להקליט בבית. זה הכל, אני חושב, בהסתכלות לאחור, זה אופנות חולפות. הטכנולוגיה כל הזמן מתפתחת, אבל הקור של הדברים, הלב של הדברים לא משתנה. יכול להיות ש זאת אומרת, עשו כמה פיצ'רים עם אייפון, אז מה, אז יצרני אלקסה סוגרים את העסק? כאילו, זה גם וגם. ייצור התוכן מתרחב וגדל, והפלטפורמות כל הזמן נוספות, אבל אני חושב שהלב של הדברים, אם אתה עוסק בדרמה או בדוקו, אתה תמיד תצטרך אנשי סאונד. זאת אומרת, למה אם היית תאורן, אז היית אומר את אותם דברים על, כי אתה יודע, גם הפנסים משתנים, ולא צריך כבר פנסים גדולים, ולא צריך זה, אתה יכול, היום פנס קטן, אתה שם על המצלמה, אתה שם בצד, לדים, ובכלל הכל הבטריות, אז לא צריך חשמלאים, לא צריך גריפים, ועדיין, כשאתה רואה פרויקטים בקולנוע ובטלוויזיה, אתה רואה את כל המסעיות, עם כל הפנסים, עם כל הגריפים והעוזרים, והצ'יפים והבסט בויז, זאת אומרת, אני לא, אני ממש לא רואה, אני לא רואה איך ה... תראה, יש כן מקצועות שיכחדו. אני מתאר לעצמי שה-AI יכחיד דברים מסוימים. אני לא יודע, אולי דאבינג, אבל עדיין, אני לא יודע. אני לא נראה לי שמקליטים, גם לא נראה לי ש... זאת אומרת, אנשי צוות בקולנוע, אנשי מצלמה ואנשי סאונד, הם הולכים ביחד. לא נראה לי שהצלמים יישארו והמקליטים יכחדו, או הפוך.
אוקיי, סבבה, מעניין. זה גם, זה... אני גם נוטה להסכים עם זה שכאילו, אתה לא יכול להכחיד, נקרא לזה מחלקה אחת, ולהשאיר את כל, את כל, כאילו, את כל השאר קיים. זה או ש... זה, זה, ואני לא רואה, אתה יודע, אולי אני שם אופטימיסט, כן, אבל אני לא רואה את כל המערך הזה נכחד בגלל.
גם אם הטכנולוגיה תייצר אפשרות להקליט מחשבות כל מיני זוויות צילום, וכביכול לא יצטרכו יותר לצאת לסטים, אני בטוח שיהיה מי שיגיד, אוקיי, אבל זה עדיין פלט מדי, הפילים יותר טוב. זאת אומרת, אתה יודע, היום יש הכל, משתמשים בפילים, יש פטיפונים, חזרו להדפיס וייניל, לך תוציא מחר אלבום, וייניל. תנסה למצוא מקום ותראה כמה זמן ייקח לך מרוב שהם עסוקים, מרוב שהשוק הזה הולך ומתפתח, וזה שוק שנכחד בעצם, כן? אז אני אומר, צריך לשבת, צריך לא להיכנס לפאניקה, לא להמציא המצאות, ה-AI לא יחליף את היצירה, אני ככותב משתמש ב-AI. משתמש בזה רק לצורכי תרגום, יש לי קולגה כותב שמשתמש בזה גם לצורכי יצירה. כן? אבל לא ה-AI כותב, הוא מתייעץ עם ה-AI, כן? אבל בסופו של דבר הוא כותב, אוקיי?
אוקיי, מעניין, זו תפיסה מאוד אופטימית, נקרא לזה ככה. זה לא, תשמע, זה לא דבר שאני בהכרח רגיל לקבל, כשזה ה...
לא, מי שאומר לך שהמיקרופונים החדשים יחליפו את הסאונדמנים, מבלבל את השכל, באמת.
סבבה. ומאוטלוק חיובי לאוטלוק, לא יודע אם בהכרח שלילי או משהו כזה. תמיד יש לי שאלה בפודקאסט, שאני שואל את המרואיין שלי, מה החוויה הכי גרועה או קשה שהוא עבר על סט? אני אשמח אם אתה מעוניין לשתף באחת כזאת, כל תחום שאתה חווית, איזשהו רגע שזכור לך, שזה היה כזה, וואו, זה אחד קשה.
תראה, אני לא עברתי חוויות רעות על סט, כי גם דברים פחות מוצלחים או סופר מאתגרים שהייתי צריך להתמודד איתם, הצלחתי מראש לפתור אותם בצורה מוצלחת. הייתי לך דוגמה, בבתולים, יש בחלק האחרון של הסרט, בלילה גשום, הגיבור מתכנן לחצות כביש, ושמסעית ענקית שחולפת, תפגע בו.
תפגע, אוקיי.
תפגע בו. ובסוף הוא נעצר מילימטר ממנה, ואז רכב שנוסע אחרי המסעית פוגע בו. עכשיו, הסרט צולם כולו, הסרט מתרחש ביישוב במדבר, וצולם כולו ביישוב במדבר, ממש על כביש 90. ומאור זגורי, מהיום הראשון, אמר לי שהוא רוצה לצלם את הסצנה הזאת על כביש 90, בלילה. זה אומר שצריך לצלם בלילה תאונה של מסעית ורכב עם ילדים, ולייצר גשם לאורך 300 מטר, כי זה לילה גשום. עכשיו, אני אמרתי לעצמי אין מצב שאני אצלם את זה על כביש 90, והלוקיישן סקאוטרים חיפשו וכל הזמן הביאו כבישים חלופיים, וזגורי לא אישר אותם. ואני זרמתי איתו, כי באמת זה לא אף אחד מהכבישים, לא... עכשיו, מתישהו אני הבנתי שאני צריך, במקום להגיד אני לא אצלם את הסצנה פה, להגיד לעצמי איך אני כן מצלם את הסצנה פה. כי תבין, זה אחריות איומה. זאת אומרת, אם חלילה יקרה משהו, אני אשלם את זה כל חיי, זה אחריות שלי. כולם ילכו הביתה, ואני יושב בכלא. והפתרון שלי שמהר מאוד הבנתי אותו, זה שאני צריך לערב את המשטרה בזה. שהמשטרה תפתור לי את הבעיה. ולשמחתנו היה ביישוב, היישוב שצילמנו את הסרט, זה היה יישוב שזגורי גדל בו, ובקיצור, והפך לגיבור המקום, והיה שם איזשהו שוטר כזה מנוסה, ולא קצין, אבל כזה, אני לא יודע, סמל, רב סמל, לא משנה. ועוד פעם, זה נפטר כלכלית, המשטרה שיתפה עם זה פעולה, המשטרה לקחה על זה אחריות, ועשינו את הסצנה. לילה שלם עם, אתה יודע, זה כמובן לילה מורכב, מסובך, מסעי דאבל טריילר, כאילו, שעושה כל הזמן סיבוב פרסה ועוד אחד, ועוד אחד, ודולי של איזה 40 מטר, והמשטרה, עכשיו, היא גם, אי אפשר לעצור, לחסום את הכביש הזה. זה צריך להיות, זה נקרא חסימה נושמת כזאת, שעומדת נהדת רחוק וגורמת לנהגים, המעט נהגים, זה הכל הלילה, להעית. וגם אנחנו בקשר, ואנחנו יודעים שמורים מתקרבת, צריך לעצור, ואחר כך צריך להסוות את הנהדת הזאת, לפחות את הגב שלה, שהנהגים קדימה יראו אותה, אבל הנהגים, המצלמה לא תראה אותה. בקיצור, אין לי שום חוויה, אין לי, אני לא יכול... לא מצאתי את עצמי, תמיד ידעתי לפתור מראש את הדברים.
אוקיי, זה הזוי, וואו, זה באופן, איך כאילו, מאיפה מתחילים להתבודד עם סיטואציה כזאת, שבמה הבאנו לך, כן, אני צריך מישהו שתפגע בו מסעית, ואז תפגע בו אוטו.
לא, אבל תשמע, הוא לא בא אליי בשעה 7, כשמצלמים ב-8, ימציא לי סצנה חדשה. זה כתוב בתסריט, אתה נערך לזה מראש, אתה כל הזמן אומר, אני אפתור את זה, אני אפתור את זה, אני אפתור את זה. כן? אתה יודע, ואתה לא ממהר גם, אני אומר עוד פעם, אתה לא ממהר להגיד לבמאי לא. אוקיי? וכשאין לך אמצעים לעשות משהו מורכב נורא, אז או שאתה... תראה, באחד הסרטים שבסוף מסרתי אותם למישהו אחר, היה אמור להיות במבי, חלק, אופר, חלק משמעותי מהסרט. ואני גם אמרתי לבימאית שאי אפשר בישראל לצלם חיות כאלה.
איפה בכלל? יש לך צבעים בשומרון אולי?
לא, אין. אתה צריך, לא משנה, זה גם, היה לו תפקיד חשוב, לא רק להצטלם. לא משנה, וכל הזמן אמרתי לה, זה לא אפשרי, זה לא אפשרי, אבל אני משתף לך פעולה, ועשינו את כל הזה, והיינו באיזושהי סדנה בחול, לא משנה, ושם כולם הציעו לה שתחליף את זה בכלב, ואני יצאתי מהסרט, ובסוף היא החליפה את זה בכלב, זאת אומרת, אתה יודע, לשמחתי לא הייתי שם, בסוף לגרום לה להחליף את הכלב, אבל...
אוקיי, אוקיי. דיברנו, כאילו, הכנסת אנקדוטות על הפרויקטים פה ושם, אבל אם יש פרויקט מסוים שאתה רוצה לדבר ולהרחיב עליו, בבקשה.
כבר לא נשאר כלום, סיפרתי כמעט הכל.
לא יודע, אמרתי אולי, אתה יודע, כי לא נכנסנו באופן מכוון לפרויקטים, אבל כאילו, באמת, זרקת המון אנקדוטות בינינו, זה...
תראה, עוד פעם, זה מתחבר לשאלה על דברים קשים שקרו לי על סט. אני לא, נניח, הסיפור שסיפרתי לך על זה שהיינו צריכים להתקפל מהישיבה הזאת, דבר שלא קרה בסוף, זאת אומרת, הם לא הגיעו, זה היה איום סרק, זה, או איום לא ממומש, אבל הסכנה שאם דבר כזה יקרה, עכשיו, כמה זמן אחר כך, או עוד לפני כן, צילמנו, בתקופה שצילמנו את הימים בירושלים, צילמנו סצנת חוץ ממש בשטח שהוא צמוד למאה שערים, אבל הוא כבר לא מאה שערים. וכמו שאמרתי, הסרט היה במעקב קבוע, והשחקן הראשי שלנו היה חוזר בשאלה מהחסידות הזאת. הוא היה אז, הוא היום, אני חושב שהוא עזב את הארץ, אבל הוא בהמשך הפך לתאורן. לא משנה, אבל אז הוא היה בן 19, 4 שנים אחרי שהוא עזב את החסידות, אחרי שהוא חזר בשאלה, כל הגוף שלו מקועקע וזה, אבל יש לו את הגנים יש לו, כן? עכשיו הוא גידל זקן, פאות והכל לצורך הסרט. הצטלנו והיה שם הפסקה, והייתה לו חברה שבאה לבקר, שהייתה איתו בסט, והם עמדו ברחבה שם, שצילמנו צמוד למאה שערים, אבל הוא עם כל הבגדים והסט, והתנשקו בלעת, ואף אחד לא שם לב לזה. והחבר'ס ממאה שערים צילמו אותם, והעלו את זה בכל האוי והזמיר שלהם, וגם כן, נהייתה סיטואציה סופר מתוחה, סופר מתוחה, אבל שוב, אתה יודע, התקפלנו נורא מהר, ועפנו משם. זאת אומרת, זה לא הגיע באמת לאיזשהו רגע מסוכן. אבל זה היה סיטואציה מלחיצה, בואו נגיד ככה.
בגדול כבר דיברנו על זה, אבל אני אשמח לשמוע בהרחבה על מה אתה עובד כרגע ומה הפרויקט.
אז כמו שסיפרתי על הסרט על הטנקיסטיות, זה אנחנו מקווים לצלם עוד השנה. ואנחנו בתהליך כתיבה של סרט המשך לשבע ברכות, שקורה 14 שנה אחרי, עם אותה משפחה. קרה משהו מדהים בשבע ברכות, שכל הקאסט הגדול הזה, הפכנו ממש למשפחה. בשבת היה לי יום הולדת, כולם היו אצלי בבית, איזה 20 ומשהו אנשים. אנחנו חוגגים ימי הולדת וחגים ביחד. ולא יכולים להיפרד, אז הבנו שאנחנו רוצים ושיש לנו סיפורים לספר. אז זה סרט שיקרה שנה אחר כך. ועם אבישי סיוון, הבמה של תיקון, אנחנו הולכים לעשות סרט שהוא שלישי בטרילוגיה החסידית שלו. זה ברמה של סרטי קולנוע בשנתיים הקרובות. והקטע עם הסדרה שלי, שאני מחכה להתניע אותה מחדש.
אוקיי. בסדר גמור, משאיר עוד עניין להמשך, מה שנקרא.
לגמרי, כן.
עולם בנטל, תודה רבה.
תודה לך.
מה של הסרט?